שבת שלום מאזינים יקרים. פרשת משפטים פותחת בפסוק, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, באות וו שמחברת פרשה זו לקודמתה, יתרו, שיש בה עשרת הדיברות. אבל לפני עשרת הדיברות נאמר, ושפטו את העם בכל עת, וכך יוצא שלפני עשרת הדיברות נזכר המשפט, ואחרי עשרת הדיברות נזכר המשפט. חזל המשילו עניין זה למטרונה, שמהלכת, וממינה נושאי כלי נשק, ומשמאלה נושאי כלי נשק. משל זה הוא בעל מסר משמעותי מאוד, שביהדות המשפט הוא אמצעי עזר לתורת חיים, לעשרת הדיברות שהן המקור לתרי"ג מצוות, אורחות החיים של היהודי, והמשפט הוא המגן עליהם. אבל התורה ונורמות החיים הערכיים שלה הם העיקר, והמשפט ממינה ומשמאלה. דומה שבזה מתייחד משפט התורה מהמשפט הכללי, אף שגם המשפט הכללי נשען ויונק מנורמות ערכיות, אבל איננו רואות ולא זר שיש במשפט הכללי הופך להיות הדבר הכי מרכזי והכי עיקרי בחברה, ואילו תורת הערכים נדחקת לקרן זווית. הנה לדוגמה, בפרשת השבוע נאמר, לא תישא שמא שווא, אל תשת ידך עם רשע להיות את חמאס. הרשע של הפסוק בפשטותו לכאורה מתכוון להזהיר כל יהודי שלא יישא בפיו דבר שקר, או שלא יישא במובן שלא יקבל דבר שקר. ואם כן, אזהרה זו היא לכל יהודי שלא ידבר לשון הרע, ושלא יקבל לשון הרע ללא שום קשר עם הליך שיפוטי. אולם, הספה של הפסוק בוודאי מכוון להליך שיפוטי. אל תשת ידך עם רשע להיות את חמאס, שאסור לעד כשר ואמיתי להשתתף בעדותו עם עד רשע ושקרן. לכן, כתב הרמב״ם בספר המצוות, לא תעשה רשפי א', בסכמו מדרשי הלכה שונים, שהוזהר הדיין מלשמוע דברי אחד מבעלי הדין שלא בפני בעל דינו, והוא אומרו, לא תישא שם עשיו, לפי שעל הרוב יהיו דברי בעל דין שלא בפני בעל דינו שב, כדי שלא יהיה בדעתו, כלומר בדעתו של הדיין, מושג בלתי נכון ובלתי אמיתי. כלומר, שהזהרה זו מופנית לדיין שלא ישמע בעל דין אחד שלא בפני בעל דינו, שמא יתהו באופן שקרי לצדד בעניינו. הוסיף הרמב״ם שם וכתב, אזהרה לבעל דין שלא ישמיע את דבריו לדיין עד שיהיה חברו אמו. כלומר, שגם הבעל דין מוזהר שלא ידבר עם הדיין בעניינו שלא בפני בעל דינו. ואזהרות אלו הן לתחום השיפוט בלבד. אבל הרמב״ם שם מוסיף, ובכלל לב זה אומרו עוד, אזהרה למספר לשון הרע ומקבל לשון הרע ומעיד עדות שקר. כלומר, שגם כל יהודי ללא כל קשר עם הליך שיפוטי, אסור לו לשקר, ואסור לו לדבר לשון הרע. ואלו נורמות ערכיות, שצריך לחנך כל יהודי לנהוג בהן, והן נלמדות מאותו פסוק שמזהיר את הדיינים ובעלי הדין מפני השקריות. לכן, חז"ל התייחסו גם לאזהרה שלא להתעסק עם לשון הרע, וגם לאזהרה שלא להעיד עדות שקר בחומרה רבה. וכותר שו במסכת פסחים קי"ח עמוד א', כל המספר לשון הרע וכל המעיד עדות שקר בחברו ראוי להשליחו לכלבים, שנאמר בפסוק שלפני הפסוק לא תישא שם עשיו, לכלב תשליחון אותו. ופרשו המפרשים שהכלב, אף שהאדם המודרני סבור שהוא ידיד של האדם, יש והכלב נובח ומפתיע ומפחיד, ויש שהוא מתנפל, ויש שהוא נושך. לכן, אדם שמדבר לשון הרע, או מעיד עדות שקר, הוא כחלב שנזקיו מרובים, וראוי שיהיה בחברתם של כלבים, והוזק על ידם. כך פרשו מפרשים שהביאם בספר חפץ חיים. כך מוקיעים חזל את חברת מדברי לשון הרע, כי הללו אינם מתנהגים כבני אדם שנבראו בצלם אלוהים, והם פוגעים בחברה ובתקינות ההליך השיפוטי, ואנשי המשפט צריכים להיזהר מפניהם. ומכאן למשפט הכללי. גם השופטים מוזרים לשפוט בצדק כמו הדיינים, אבל הם מצויים בחברה שיש בה חופש ביטוי ותקשורת רבת עוצמה, חטטנית, חסבנית וקטלנית. החשוד במשהו טרם עומד לדין בבית משפט, הוא כבר נשפט והורשע ונטלה בכיכר העיר על ידי התקשורת, ובמיוחד התקשורת החברתית. ולבסוף החשוד מועמד לדין, הוא עומד לדין בפני שופט שכבר נשטף בשיטפון של שם עשב בתקשורת. וכיצד לא ישפע? נוהגים לומר שהשופטים הם בעלי מקצוע והם מוגנים מהשפעה שלילית של התקשורת, אבל נאמנים עלינו דברי ההודעה של השופט בדימוס עודק מודריק, שקשה לשופט שלא ישפע מהתקשורת. כך יוצא שאף שבמשפט הכללי משתדלים לשמור על מערכת שיפוט תקינה, אבל תורת הערכים של החברה היא פרוצה ביותר, והיא גם משפיעה לרעה על המערכת המשפטית. לכן במשפט התורה, התורה מחייבת לחנך כל יהודי קטן או גדול מגיל אפס חיים ערכיים, כגון איסור לשון הרע. והמערכת המשפטית מגנה על תורת ערכים זו ממינה ומשמאלה, כמו שאמר דוד המלך, באורח צדק את הלך בנתיבות משפט. אכן, אשרי העם שככה לו, אשרי העם שזוהי תורתו וזהו משפטו. שבת שלום לכם, מאזינים יקרים.